עינו נשמת יהודה אריה בן יצחק. טוב, השיעור שלנו כמובן להצלחת עמנו. הסתדרתם? זה התחיל? חיים, זה התחיל? התחלנו? טוב, אז השיעור כמובן יהיה להצלחת עם ישראל בעזרת השם, להצלחת חיילינו הקדושים, התיאורים שממש נלחמים על ארצנו הקדושה, ובאמת ממש בכל מקום שהם, וממש השיעור ככה מוקדש להצלחתם. גם נדבר על נושא כיבוש הארץ בפרשה שלנו, פרשת חיי שרה. טוב, אז אנחנו בפרשת חיי שרה. פרשת חיי שרה, אנחנו, זה פרשה פלאית, היא פרשה שלא עוסקת לא באברהם, לא ביצחק, לא באף אחד, כזאת פרשת מעבר בין האבות, בין המקל של אברהם ליצחק. ובפרשייה המיוחדת הזאת, היא פרשת חיי שרה, שזכיתי ברוך השם שהיא פרשת הבר מצווה שלי, אז ברוך השם, אז זה רבי יעקב אחרי זה אנחנו נעשה, אז זכינו ברוך השם שזה פרשת הבר מצווה. ו רגע, את הבדיחות תשמרו משהו לאחר כך, רב חיים. בפרשת חיי שרה אנחנו פוגשים את הזכות של אברהם בארצנו. זאת אומרת, אחרי ההבטחות הגדולות, הקדוש ברוך הוא מבטיח בפרשות לך לך וירא את הארץ לאברהם. הוא מבטיח אותם מספר פעמים, כל פעם ההבטחה יותר יסודית, יותר בעלת משמעות, כל פעם בהתחלה אשר הרקע, משהו כזה תיאורטי, משהו הבטחה כללית כזאת, ניתן לזרחה את הארץ, אחרי זה הוא מוליך אותו ממש, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, ולאט לאט ההבטחה הולכת יותר ממשית, יותר קיומית, יותר, כמו שהמהר"ל ממש מסביר, שיש בחינה של הבטחה ויש בחינה של נבואה, ממש מסביר איך זה, שלב אחרי שלב, אברהם זוכה בארץ יותר ויותר. עד שאנחנו מגיעים לפרשה שלנו, והיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. שרה נפטרה, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ קנן, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אברהם קם מעל פני מתו, והוא מחפש חלקת אדמה לקבור אותה. אברהם אבינו, צריך שנייה להיכנס, אברהם אבינו הובטח לו, שכל הארץ היא שלו. עד כדי ככה ההבטחה הייתה דומיננטית, שרואה לוט, אם אתם זוכרים, טענו בפרשת לך לך, שעכשיו הם יכולים לגזול את אומות העולם, כי הארץ הולכת לאברהם, וכבר מתקדמים לו צעד, אברהם, הרי לוט היורש של אברהם, אז אם כן, עכשיו אפשר להתייחס לארץ כאילו כבר שלנו, וכל הארץ היא כביכול מגיעה לנו. עד כדי כך. לעומת זאת, אצל אברהם אבינו, פתאום הוא ניצב בפני דילמה, הוא צריך לקבור את מתו, ולצערו הרב, על אף ההבטחה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא יקנה, שהוא יזכה בכל ארץ ישראל, הוא צריך לקנות קבר. זה פשוט לא יאומן. הוא צריך לקנות ממיטב כספו חלק בארץ המובטחת? לא. הוא עקר את כל מקומו כדי להגיע לארץ ישראל. איפה ההבטחה האלוקית? איפה? עכשיו אני צריך לקנות חלקת אדמה? אבל הוא קם מפני מתו ופונה לבני חץ ואומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם. חזל לומדים על המושג הזה, אם תרצו אני גר, אם תרצו אני תושב. הוא בא אליהם ככה באיזשהו תרגיל כזה. אומר להם, תנו לי אחוזת קבר עמכם והקברה מתי מלפניי. הם מסתכלים עליו, אומרים לו, תקשיב, אתה נשיא אלוקים, מה קרה לך? הכל מגיע לך, אתה שטיח אדום בפניך. בבקשה, קבור את מתיך, אף אחד לא ימנע. אז פתאום אברהם, שוב פעם, ויקום אברהם וישתח עולם הארץ ומלכת. ושוב פעם, כאילו, עריכות דברים ככה לא מובנת. אם יש את נפשכם לקבור את מתים לפניי, שמעוני ופריגו לי באפרון בן צוחר. יש איזה נקודה ספציפית שאברהם רוצה. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בחצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. אברהם רוצה איזה נקודה מאוד מאוד ספציפית. הוא רוצה את מקום של קריית ארבע חברון, אבל הוא מדגיש, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. אברהם מדגיש שהארץ שהוא רוצה לקנות אותה, היא לא נתינה של מתנה. הוא רוצה לעשות קניין. לכאורה זה לא מובן. כי דווקא עכשיו, כשהם מציעים לו לקחת, הוא יכול להגיד, יופי, מעולה, הארץ הרי מובטחת לי, זה מגיע לי, הם חושבים שהם נותנים לי מתנה, באמת בפועל אני יודע שזה מגיע לי, תודה רבה. אבל משום מה אברהם בוכה ממש לדחות אותם, אומרים, לא, בכסף מלא ייתננה לי בתוככם לאחוזת כבר, כנראה שזה השיח ביניהם. הם אומרים, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו, בוא, כנס, הכל בסדר. הוא אומר, לא, 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 אם יש את נפשכם לקבור את מתי לפניי, בכסף מלא ייתננה לי. אני רוצה לקנות את זה בכסף. טוב, זה לא מספיק. אפרון יושב בתוך בני חטא. ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא לבכל באי שער, לאמור, לא אדוני שמה איני השדה נתתי לך. והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך כבור מתך. אפרון מתעקש ואומר, לא, 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 אני חוזר לקודמות. אני רוצה לתת לך את הארץ, במתנה. ושוב פעם אברהם, מאוד מנומס, מאוד מאופק, יודע לאן לחתור, וישתח הוא אברהם לפני עם הארץ. וידבר אל אפרון, באוזני עם הארץ לאמור, אך, אם אתה לו שמעני, אתה לא מקשיב אפרון. אתה עסוק בכל מיני מחוות, עד כמה אתה ג'נטלמן, עד כמה אתה מעניק, אבל אתה לא שומע. אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה כך ממני, והקברה את מתי שמה. אתה לא שומע מה אני רוצה. אני רוצה לקנות את השדה. טוב. אפרון מסתכל. כסף? מצוין. זה דבר טוב מאוד כסף. ויען אפרון את אברהם לאמור לו, טוב, אדוני שמעני ארץ, 400 שקל כסף ביני ובינך, מה היא? חזל עומדים פה הרבה על אפרון, שהוא ממש הצד ההופכי של אברהם. אצל אברהם, וכחפת לחם, פרשה שעברה ראינו, אברהם, וכחפת לחם, וסעדו לבכם אחר תעבורו, אמור מעט, ועשה הרבה, למכר את אברהם, ויקח במכר, אך וטוב, ויקח עם אב, וחלב, ובין המכר אשר עשה, כמה שפע גדול, אמור מעט, ועשה הרבה. הפה הוא תמיד הצד החיצוני של מה שתמון בפנים. ותמיד הגילוי בפה, הוא צריך להיות או תואם את הלב, או אפילו מועט מן הלב. למה? כי באמת כל מעשה שאנחנו עושים, רב הנסתר על הנגלה. הוא בא מכוח בהרבה יותר עליון. אדם שאין לו שורשים, אדם שאין לו עמקות, אין לו פעולות, האידיאלים שלו הם לא נובעים, הם נובעים מתכנים מאוד מאוד קצרים, אז הוא אומר הרבה ועושה מעט. זה אפרון. שחזל דורשים שאפרון חסר וב, חסר לו את ההמשכה של השמיים ולארץ. הוא רק רואה עכשיו איך הוא מנצל פה את זה, אפרן כתיב. אז הוא יושב בתוך בני חטא, והוא אומר לו, תקשיב, הכל בסדר, כך, מתנה, מתנה. בסוף, 400 שקל כסף עובר לסוחר רשי מהיר, עובר לסוחר, שקלים קנטרים, כלומר, תן לי כסף חריף, הכסף יעני בשער הכי גבוה שיכול להיות. כאילו, דורש את זה בצורה הכי גבוהה. אמור מעט ועשה הרבה. ואז, זהו, אז רגע, עוד שנייה ניגע בזה. ואז כתוב הפסוק הבא. ויקום שדה אפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. מה הפסוק הזה בא להגיד לי? השדה עבר אל אברהם. ויקום שדה אפרון, בסדר, אברהם קנה את השדה. ויקום שדה אפרון, בסדר, כאילו, הוא קנה את השדה. מה בדיוק קורה פה? הרב ציודה תמיד היה מתעכב על הפרשייה הזאת. היה אומר, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, אבינו, את הארץ. עכשיו הוא צריך לעשות קניין על הארץ. זה קצת מוכיח, הרי למה אתה קונה? כי אתה לא מאמין בצדקת הדרך. אם אתה קונה, אז כנראה שאתה לא מאמין בהבטחה. לכאורה זה נגד ההבטחה. הנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ, והרציעו לך אותה בכלל. תקח, זה מגיע לך, לא? תגיד, אני נוכל את הארץ. אני מקבל את הארץ עכשיו, זה מגיע לי. ועוד פלא גדול. אברהם אבינו פה, זה הפעם הראשונה שהוא מתעורר לקנות חלק בארץ. ואז פתאום זה זוקק אותנו לשאול, רגע, אברהם איפה היית עד עכשיו? כלומר, למה דווקא כשנפטר לך נפטר, פתאום אתה מחפש לקנות חלקה בארץ? לפני כן לא יכלת לעשות כמה עסקים? לקנות איזה חלקים בארץ? עכשיו? תודה רבה, את המתים שלך אתה רוצה לקבור בארץ? כמו שאומרים, נכון, אלה שקונים חלקה בארץ ישראל, אנחנו אומרים להם, שכוייך אתם באים עכשיו לקנות חלקה בארץ ישראל, תבואו כשאתם חיים, מה אתם באים כשאתם מתים? נכון? מה זה שווה? תבואו לארץ שאתם חיים. אז דווקא הקניין והאחיזה שלנו בארץ ישראל באה לידי ביטוי במוות. זה פלא גדול. שלמה דווקא אברהם בוחר לקנות את הארץ, ובוחר לקנות אותה דווקא בעת ובעונה שבה לכאורה יש לו מת לקבור בארץ. באמת הרב צבי יהודה היה מתעכב על זה הרבה מאוד. למה זה? נסביר עוד מעט למה זה.
כי אברהם בן יוסף
קנה
את מה שהוא חייב. השאר יבוא מכוח ההבטחה. עכשיו יש לו משימה. חייב לקנות, חייב לקבור.
זאת אומרת, אתה אומר זה אילוץ, עד עכשיו הוא לא נאלץ. הוא אומר, כלומר, עד עכשיו, מורדי מציע דבר כזה, הוא אומר, עד עכשיו היה לו ביטחון מוחלט במה שהקדוש ברוך הוא עושה. עד לרגע שבו הוא נזקק, הוא אומר, אין לי איפה לקבור. אני צריך לקבור, אז למה שלא יקבור במתנה? אז למה שלא יקבור בזה? עד עכשיו לא השתדלת, תמשיך ככה, מה הבעיה? כנראה שיש עניין לאברהם, דווקא במוות, פתאום לקבור. דווקא במוות, הקבורה לכאורה זה סקיליון החיים. זה שם החיים נגמרים. אבל רואים שבתחילת הפרשה זה לא ככה. ויהיו חיי שרה. המוות אצל הצדיקים הוא לא סוף החיים, אלא התעצמותם וגילוים. זאת אומרת, כאשר הקומה הגופנית של האדם נפסקת, אז תלוי מה התוכן שלו. אם אתה בחינת אפרון, כלומר, אמור הרבה ועשה מעט, אז כולך רוח וצלצולים. הכל אצלך זה עולם חיצוני. וכשאתה מת, מתגלה שאין פה כלום. מתגלה שכבר בחייך היותך, בדיוק כמו שמורדי אומר לנו, אפרון זה עפר. כן? אז זה כלום. אז זה שום דבר. גם בחייך היותך לא היית שום דבר. אבל לעומת זאת צדיקים במיטתם, פתאום מתגלה הקומה האמיתית שבהם. פתאום נחשף הצד הנשמתי שלהם, הצד הפנימי. זה, דווקא זה, מגלה מה זה ארץ ישראל. דווקא המוות של יהודי מגלה מה זה ארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל זו בדיוק הסוד שלה. זה ארץ שנראית לכאורה מבחינה חיצונית. סתם, טריטוריה, שטח. לא. החידוש הגדול של ארץ ישראל זה שיש לה נשמה. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל נותן נשמה לעם עליה. אתה יודע מה קרה ברגע שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה? אתה לא מבין. נו, אז יש לו עכשיו את מערת המכפלה. לא. ויקום שדה אפרון אשר במכפלה. מה זה ויקום? שדה יכול לקום? פעם ראיתם שדה קם? יש ארץ ישראל. ארץ ישראל היא קמה לתחייה. כשעם ישראל אוחז בה, כשעם ישראל קונה אותה, פתאום היא קמה לתחייה. כי יש לה נשמה. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל בלי עם ישראל זה כמו, זה מוות. ודווקא ברגע שבו אנחנו נפגשים הצד העליון שבחיים שלנו, כלומר עם הנשמה, דווקא במוות, של עם ישראל, אז אנחנו פתאום מבינים שרב הנסתר על הנגלה, שחיי שרה. המוות של שרה זה לא מוות, זה חיים. צדיקים במיטתם קרויים חיים. אז דווקא שם בנקודה הזאת נחשף עומק הקשר בינינו לבין ארץ ישראל. דווקא שם פתאום הוא קונה את מערת המכפלה. שלכל קומה במציאות יש קומה כפולה. יש את קומת הארץ, אבל יש את קומה הנשמתית שבה, מערת המכפלה, יש פה מערה כפולה. היא נראית כנקרא שהיא תקרא מערת המכפלה, כמו שרש"י מביא, על שם הזוגות הכפולים. כלומר, זה על שם העתיד. אבל כשאברהם קונה, הוא גואל אותה. הוא חושף את עומקה של הארץ. אברהם חושף את נשמתה של ארץ ישראל. זה ויקום שדה אפרון. אומר רש"י, ויקום שדה אפרון, תקומה הייתה לה. שיצא מיד אדיוט ליד מלך. ופשוטו של מקרא, ויקום השדה וכל העץ. יש עכשיו תקומה. אם אתה לא מבין מה קרה פה, אומר לך רש"י, יש פה קימה לתחייה. כשארץ ישראל אצל אומות כנען, כשארץ ישראל אצל שבעת העממים, זה נורא והיום. זה בעצם אור אדיר, אור אינסוף שחסום ואטום. אז חסום ואטום. אנחנו, פרשה שעברה ראינו, איך פתאום, בפרשת לך לך, לפני שתי פרשות ראינו, איך פתאום כשאברהם מתחיל להגיע לארץ ישראל, פתאום והכנעני אז בארץ, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, פתאום כולם מתחילים להיאחז, מבינים שיש פה איזה משהו מאוד מאוד מפחיד, כי רק כשאברהם אבינו נמצא אי שם רחוק, וכבר קיבל את הציווי על ארץ ישראל, הנשמה האדירה הזאת מתחילה לצאת מן הכוח אל הפועל, וכולם מרגישים שיש פה איזה משהו שהם צריכים לאטום אותו, שלא יערער את כל המציאות הקודמת. הכנעני אז בארץ, הכנעני והפריזי אז בארץ. כי פתאום כשעם ישראל קורא בשם השם, ופתאום כשעם ישראל מתעורר ורוצה לאחוז בארץ, פתאום כל האומות מתקוממים. מה זה? אנחנו רוצים לאחוז פה. הארץ טובעת ממנו לחשוף את נשמתה. כמובן שזה קשור לתקופה שאנחנו נמצאים. עוד רגע אנחנו נראה עד כמה. אבל אברהם אבינו חושף בפנינו כנראה דבר נוסף. אומרת הגמרא בכתובות, אמר רבי אלעזר, מתים שבחוץ על הארץ אינם חיים. שנאמר, ונתתי צבי בארץ חיים. ארץ שצביוני בא, מה זה צבי ארץ צבי? שצביוני בא. ארץ צבי זה הצביון שלי, צבי זה צביון שלי. ארץ שצביוני בא, אז ארץ חיים, היא ארץ חיים, כלומר מתי החיים. שאין צביוני בא, אין מתי החיים. כלומר, לעתיד לבוא תחיית המתים, תהיה דרך ארץ ישראל. ככה הגמרא בכתובות מתארת, ונתתי צבי בארץ חיים. מקשה על זה בגמרא, מאיתיב רבי אבא בר ממעל, יחיו מתיך נבלתי יקומון. כלומר, מה אליו יחיו מתיך מתים שבארץ ישראל ונבלתי יקומון גם מתים שבחוץ על הארץ. ושם הגמרא מתרצת איך להסביר שארץ ישראל, לא, הוא מסבירה הגמרא שם שזה בנבוכדנצר, מה שאתה מתאר זה על נבוכדנצר שהוא יגיע לארץ חיים, הוא נקרא צבי, לא משנה הגמרא שם מתרצת. ואז אמר לרבי, רבי אומר, יש לי מקרא אחר למה שאתה אומר. כל העומק שאתה אומר, יש לי מקרא אחר אני דורש. נותן לשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. כך כתוב בנביא. נותן נשמה לעם עליה ורוח להלוכים בה. הזוהר הקדוש מסביר שמי זה נותן נשמה לעם עליה? מה אנחנו חושבים? מי נותן נשמה? מי? תגידו, הקדוש ברוך הוא, נכון? אומר הזוהר הקדוש לא נכון. למה? כי כתוב לפני כן בפסוק שאני האל נתתי וכולי, נתתי נשמה וכולי. אז, ופתאום זה יש כפילות, נותן נשמה לעם עליה. אז זוהר הקדוש מסביר, נותן נשמה מי? הארץ. הארץ נותנת נשמה לעם עליה, ורוח לא הולכים בה. ארץ ישראל זאת ארץ החיים. ארץ ישראל זה ארץ שמי שדבק בה הוא חי בעצם. מה זה לחיות בעצם? זה אומר שגם כשאני מת אני חי. לכן אם מחיה את המתים, כי היא מבררת את סוד נשמתנו, היא חושפת את עומק נשמתנו. מתי אנחנו יוצאים מן הכוח אל הפועל? כשאנחנו אוחזים בארץ. זה מחבר כל כך את כל הפרשיות שאנחנו עוסקים בהן. הציווי הראשון לאברהם, תופיע את האור הגדול שלך, לך לך, מארץ מולדתך, מבית אביך וכו', לאן? אל הארץ אשר אראך. תדע לך, אתה רוצה להופיע את האור הגדול של אברהם, אתה רוצה להופיע ונברכו בך את כל משפחות האדמה, אתה רוצה להופיע את אב המון גויים לתתיך, את כל האור הגדול הזה, הכל מתחיל מזה שתלך לארץ ישראל. כי בארץ ישראל, אם אנחנו נוחז בה, אנחנו נחשוף דווקא את הצד הפנימי שבנו, את הצד הנשמתי שבנו. וזה החידוש הגדול של אברהם אבינו. אצל אברהם אבינו היה חידוש אדיר. לכאורה היו עוד הרבה אנשים צדיקים לפני כן. מה התחדש באברהם אבינו? הרי לכאורה כולם היו צדיקים, נוח, חנוך, התהלכו את האלוקים. למרבה הפלא, אנחנו תמיד דורשים הרבה הרבה דרשות, אבל יש דרשה של אברהם אבינו. אברהם אבינו מסביר מה היה לפני שהוא הגיע ומה היה שהוא אחרי שהוא הגיע. אברהם אבינו בעצמו מסביר מה החידוש הגדול שלו. והוא אומר את זה בפרשה שלנו. עוד רגע. כתוב, כשאברהם תופס את אליעזר ואומר לו, אליעזר, בוא, יש לי משימה בשבילך. אני רוצה להשביע אותך בלוקי השמיים ובלוקי הארץ, שלא תיקח אישה לבני, מפי שפחות הקטני. ואז הוא מתחיל לספר לו סיפור. הוא לא אומר לו, אני רוצה להשביע אותך בהשם אלוקי השמיים ולוקי הארץ, ואז הוא מתחיל לספר לו סיפור. והוא אומר לו, אולי אני אביא לו מאומות הארץ? לא. השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי למור, לך אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך ולקחת אישה לבני משם. אל תדאג. יש פה שיח פשוט מדהים בין אברהם לאליעזר. מה אומר לו אליעזר? אולי ניקח מארץ כנען. אומר לו, אי אפשר לקחת מארץ כנען. אתה יודע למה? כי השם אלוקי השמיים אשר לקחני. רגע, איפה אלוקי הארץ? בהתחלה אמרת לאליעזר, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, השביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, וכשאתה מספר לו את הסיפור על מה שהיה בעבר, פתאום, השם אלוקי השמיים, איפה נעלם אלוקי הארץ? מה קרה? אומר רש"י, תסתכלו ברש"י מקור מספר 5, אומר רש"י, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי, ולא אמר ואלוקי הארץ, ולמעלה אמר והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, מקודם כשהשבעת אותו, אמרת לו אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אמר לו, עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שהרגלתי בפי הבריאות, אבל כשלקחני מבית אבי היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ. אומר אברהם אבינו לאליעזר, אתה יודע מה ההבדל ביני לבין אומות העולם, אלה שנמצאים פה? למה אני לא יכול להידבק בשבעת העממים? כי תדע לך, לפני שאני הגעתי לעולם, היה אלוקי השמיים, היה אלוקים. ידעו אנשים לקרוא בשם השם, אבל הם קראו בשם השם אלוקי השמיים. בשבילם כמה שיותר, הקדוש ברוך הוא נשגב, הוא יותר מנותק מהארץ. יותר מרוחק מארץ ישראל. יותר מרוחק מכל המציאות העולמית הזאת. יותר מרוחק מהמציאות הגשמית. אתם יודעים שהפילוסוף בכוזרי, ככה מסביר הכוזרי, הוא מסביר לפילוסוף, אומר לו, אני לא מבין אותך, אומר שם המלך לכוזרי, אומר שם לחכם, הוא אומר לו, החכם היהודי, אני לא מבין אותך. אני חשבתי שכמה שהקדוש ברוך הוא יותר גבוה, כמה שהאלוקים שלכם יותר גבוה, אז יותר אין לו יחס אל הגשמיות. אני לא מבין את זה. אומר לו, אתה טועה. מה שאתה חושב זה הפילוסוף. ככל שהוא יותר גדול, הוא יותר קטן. הקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. וזה החידוש הגדול. שהשמיים והארץ מחוברים יחד. אומר אברהם לאליעזר, כשאני הלכתי עם בית אבי, היה רק אלוקי השמיים. היו הרבה אנשים שידעו שיש כוחות עליונים. אבל היו מעטים שהם, כשהם ראו את הכוח העליון הזה, הם ידעו שהוא צריך להופיע במציאות. כשהוא צריך להופיע בארץ, זה רבותיי הסוד של ארץ ישראל. אלוקי השמיים ואלוקי הארץ בא לידי ביטוי בצורה הכי הכי עמוקה פנימית בארץ ישראל. ארץ ישראל היא מקום החיבור של השמיים והארץ. אבן השתייה שממנה הושתת העולם. מקום החיבור בין האין סוף לבין הגבול. זה ארץ ישראל. אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. זה החידוש הגדול של אברהם. אצל נוח, כשרוצים לקרוא בשם השם, בורחים לטבע. ולא נפגשים. ואימח השם את כל היקום אשר על פני כל הארץ. הארץ נמחית, הארץ נעזבת, הארץ מושחתת, ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. אברהם מחדש חידוש גדול. ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. אלה תולדות השמיים והארץ, בעיברעם, בהברעם, אל תקריא בעיברעם, אלא באברהם. אברהם מחדש שככל שאתה רוצה יותר להגיע למעלה, אתה צריך להיפגש עם המציאות שלפניך. לראות את איך השכינה שוכנת בתחתונים, שוכנת בארץ, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. דוגמה, אני חושב, הכי חזקה, זה תחילת פרשת וירא. פרשת וירא, מה קורה שם? וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. בפרשת וירא ראינו שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם גילוי שכינה. יש מישהו שפעם זכה לגילוי שכינה? וואו, יחידים מעם ישראל. איזה זכות אדירה זאת, גילוי שכינה. כל המצוות שאנחנו עושים זה רק כדי להיות מרכבה על השכינה, הופעה קצת דבקות באשם, כל המצוות והפרטים שאנחנו עושים. ולמרבה הפלא, בתחילת פרשת וירא, אומרים חז"ל, שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. שאברהם הרי נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, והוא עזב את הקדוש ברוך הוא, והלך לגלות אורחים, והלך להכניס אורחים. מה זה? מה יעזור לך עוד מצווה, עוד פרט? הרי כל המצוות הם רק כדי לראות קצת נטף מהאור האלוקי שוכן בקרבנו. אז הגעת למטרה העליונה, גילוי השם. אתה עוזב אותה בגלל פרט? בגלל איזה מצווה שיש פה כמה ערבים שצריכים הכנסת אורחים? איך זה יכול להיות? אז איך זה יכול להיות? רגע, זה רב חיים, שנייה. אתה, הכל פשוט לך, אנחנו רוצים שנייה, קודם כל, בדרך של שאלה ותשובה. רגע. וירא אליו השם, אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, שאברהם עוזב, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה? לא כמו שרב חיים לכאורה אמר לנו פה. יש הכנסת אורחים, יש פני שכינה, גדולה יותר הכנסת אורחים. לא נכון כמו שאמר רב חיים. עוד מעט נגיע. יותר גדול, זאת אומרת, אנחנו עוזבים שנייה את הקבלת פני שכינה, ויש הכנסת אורחים, זה יותר גדול. תמיד הרב צבי יהודה לימד אותנו, שיש שתי ממים. יש מם היתרון, ויש מם המיתוך. תמיד היה מספיר לנו. לא אני זכיתי, אבל מתלמידיו. אז גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, מם המיתוך. אני אסביר את זה. מם היתרון ומם המיתוך. כשאני רוצה להגיד שאני יותר חזק, כמו שבגן מתווכחים, מה אני יותר חזק ממך? זאת אומרת, אני יותר ממך, זה מם היתרון. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, זה לא להגיד שיש הכנסת אורחים, ויש פני שכינה, וזה יותר גדול. מסביר רב צבי יהודה, גדולה הכנסת אורחים מתוך הקבלת פני שכינה. וואו, איזה גבעת. אתה יודע למה אני מכניס אורחים? למה אני עושה חסד? כי בחסד אני רואה את הקדוש ברוך הוא, את השכינה, השכינה אצל אברהם, זה דבר, זה אני אומר, זה, על זה ידבו כל הדובים, זה החידוש הגדול, של אברהם אבינו. אברהם אבינו מחדש שכשהוא עושה חסד, כשהוא מכניס אורחים, כשהוא עושה טוב לעולם, כשהוא עושה חסד, הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. אצלו אלוקי השמיים ואלוקי הארץ זה מחובר, זה החידוש הגדול של אברהם אבינו. גדולה הכנסת אורחים מתוך הקבלת פני השכינה. אברהם לא מפסיק לקבל את השכינה. הוא בדיוק עושה את ההמשך שלה. אלוקי השמיים, אבל עכשיו הוא אלוקי הארץ, אני אגלה איך אני מקבל את השכינה בארץ. זה החידוש של אברהם. אברהם מבין, הוא מבין שכל הפילוסופים, כל הפילוסופיות וכל האידיאלים הרוחניים הם טובים. אבל צריך לפעול. קיבלת הבטחה על הארץ. מה אתה בלחץ, אברהם? אברהם אצלו, הקניין כסף, זה בדיוק החידוש שלו. קניין הכסף של אברהם, אבינו את הארץ, היא לא סתירה על ההבטחה. ככה שאלנו בהתחלה, אברהם, אתה לא יודע שיש לך הבטחה? אתה מקבל את הארץ, מה אכפת לך? הכל מגיע לך. אז לכאורה יש פה פגם במה שאברהם עושה, הוא קונה. אתה קונה כי אתה מבין שזה לא שייך אליך. בדיוק הפוך. אברהם מבין שהמשמעות של לקבל את ארץ ישראל, היא מולידה בנו. את זכות הפעולה והעוצמות לקנות את הארץ ולכבוש אותה ולירש אותה, זה לא סותר את ההבטחה האלוקית, זה ממשיך את ההבטחה האלוקית. אלוקי השמיים זה לא סותר את אלוקי הארץ, זה ממשיך את אלוקי השמיים. זה לא הסתירה, זה הטעות שלנו. הטעות שלנו שאנחנו חושבים שיש סתירה בין ההבטחה האלוקית, שהכל יבוא לנו ככה בשפע עליון, לבין זה שאנחנו פועלים. אנחנו פועלים עם כל. אנחנו פועלים עם הקדוש ברוך הוא, ודווקא במיטה, במקום שלכאורה נגדעו החיים, שם אברהם מגלה עד כמה רב הנסתר על הנגלה, עד כמה שהשמיים נפגשים עם הארץ, עד כמה שאני צריך לפעול עם הקדוש ברוך הוא, ויקום שדה עפרון, אז יש תקומה לארץ. כי הארץ זה בדיוק המהות שלה, חיבור שמיים וארץ. חיבור הפעולות שלנו עם ההבטחה האלוקית, זה לא לחכות לקדוש ברוך הוא. זה לפעול עם כל, זה בדיוק האמונה הגדולה בריבונו של עולם. האמונה וההשתדלות זה אמנם לא סוגיית הביטחון וההשתדלות לגמרי, אבל הם ממשיכים ומפרים זה את זה. זה לא שאני אומר כשתי דברים סותרים. אברהם אבינו פועל, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. לעומת כל הרשעה שמסביב, שאצלה יכולים לקרוא בשם השם, ולהגיד ברוך השם, אלו, איך לבן אומר כשהוא רואה את אברהם, הוא אומר לו, וואו, השם, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. וואו, איזה יופי, איזה הקדוש ברוך הוא, ממש איזה יופי. מהשם יצא הדבר, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? גם הוא מדבר בשם השם. היינו בטוחים שאברהם הראשון שגילה את שם השם. לא פתאום אנחנו אומרים גם לבן, גם בתואל, אומרים השם, אלוקי השם. אבל אצלהם, השם זה רק אלוקי השמיים. אחרי רגע, הם ינסו לעכב את אליעזר. תשב נערה איתנו ימים או עשור. מה זה? אחרי רגע הוא ינסה לגנוב לו לאברהם, וירוץ ויחבקהו ונשקהו. מה חזל רוצים תוקפים את לבן? לא, הם יודעים טוב מאוד. אצל לבן הרשע, השמיים והארץ מנותקים. זה הנבל שבו. הלבן זה רק כלפי חוץ. מבפנים הוא נבל. זה פושט לפיו כלפי חוץ, לומר, טהור אני. מבפנים הכל מלוכלך. זה, אל תתחר במראים. זה, אסור להתעסק איתו. הם יגידו לך הרבה דברים, תדע לך. אליעזר, אל תתבלבל, תדע לך באיזה מפתח אתה הולך לקחת את האישה לבני. השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. ותדע לך מה שהיה לפני כן, זה אלוקי השמיים. תדע לך, החידוש הגדול שלנו זה שאלוקי השמיים זה אלוקי הארץ. זה החידוש הגדול. עכשיו, לפי הדבר הזה, פתאום אני חושב שמובן לי עוד דבר מאוד מיוחד, שככה שמעתי אותו כבר, אנשים אומרים אותו באמצע השיעור, ככה כבר שריכם. לומד איתכם ביחד, אני רואה פה תלמידי חכמים כולם פה. המדרש הפלאי שאומר רבי יהודן, אמר רבי יהודן ברבי סימון, שלושה מקומות, אין לכם את זה, אני מקריא לפניכם, אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, לומר גזולים הם בידכם, ואלו הם, מערת המכפלה, בית המקדש וקבורת יוסף. מערת המכפלה, דכתיב וישקול אברהם לפרון את הכסף. הם לא יכולים לשקר אותנו, כתוב בתורה הקדושה שלנו, וישקול אברהם לפרון את הכסף. ממה נפשך? אתם לא מאמינים בזכות הירושה שלנו? אז קנינו מכם. אז ממה נפשך זה שלנו? או שבקניין, או שבזכות הירושה. אתם לא מאמינים בזכות הירושה? אז קנינו. אתם לא יכולים להרבב אותנו. בית המקדש דכתיב ויתן דוד לארנן, ארבנה יבוסי. וקבורת יוסף דכתיב ויקן את חלקת השדה יעקב קנה שכם. ופה כולם מחייכים ואומרים, אך גבלת. איך יכול להיות שאצלושת המקומות האלה מחזיקים בני עוולה? איך יכול להיות שהרשעים הארורים האלה דווקא אותם מחזיקים? הרי רבי יהודן אמר לנו בראשית רבה, במדרש, שזה לא יכולים ליהנות את ישראל. איך יכול להיות? הסוד הגדול. איך יכול להיות שמחזיקים במקומות האלה שדווקא קנינו אותם בקניין כסף? למה דווקא את המקומות האלה קונים בקניין כסף? יכול להיות, יכול להיות שיש פה עומק גדול, רב מוטי. שלושת המקומות האלה, למה הם אוחזים בהם בכלל? למה, תחילי לפני כן, למה היינו צריכים לקנות אותם בכסף? זה מה ששאלנו. למה אברהם צריך לקנות בכסף? אברהם קונה בכסף כי אולי דווקא במערת המכפלה הוא יתעקש לקנות בכסף, כי יש פה מערת המכפלה. יש פה אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. יש פה חיבור שמיים וארץ. בית המקדש זה נויו של עולם, המקום הכי יפה בתבל, המקום הכי קדוש בתבל. קבורתו של יוסף שהיה יפה תואר ויפה מראה, ואיש מצליח, אותו שקורא בשם השם, גם המציאות העולם הזה התנענת בפניו. זה שלושת המקומות שיש בהם חיבור של שמיים וארץ. בהם ההבטחה האלוקית, היא ממשיכה את המעשה הקניין שלנו. המעשים שלנו, והקניין של הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה, זה ממשיך אחד את השני. זה שלושת המקומות שכל גדולי דורותינו הקפידו לקנות אותם בכסף. כל אברהם הקדוש ודוד וקבורתו של יוסף, הם קונים את הדברים האלה בכסף, כי פה זה חיבור שמיים וארץ. דווקא בגלל זה הרשעים הארורים מחזיקים באותם מקומות. הם מבינים ששלושת המקומות האלה מפתחות לכל הארץ. לכל אחיזתנו בארץ. הם שומרים על זה מכל משמר. וכל מי שיעיז להגיד, אנחנו הולכים לקבוש את ירושלים, אנחנו הולכים להוציא את זה מהוואקף. כולם יהיו בפחד, אל תקליט את זה, אל תזה. רבותיי, אנחנו, זה שלנו, זה הזכות שלנו. ועד שאנחנו לא נתעורר ונאמין בעצמנו, זה הזכות הקיום שלנו. זה הזכויות שלנו על ארצנו. עזה שלנו, חברון שלנו, שכם שלנו. שיחה מפורסמת של הרב צבי יהודה, שצעק, הקדוש ברוך הוא צריך להביא לנו את הכל, כל החלקים האלה שלנו, ועד שאנחנו לא נחשוף בקרבנו את האומץ, את הגבורה, את כל העוצמות, אנחנו לא נזכה לרשת ארץ ישראל, ואם לא נזכה לרשת ארץ ישראל, בעצמה תתקומם עלינו. ושממו אלוהי וכם, כמו שאנחנו אומרים, הארץ תתקומם, הארץ תתעצבן עליך. תגיד לי, יכול להיות ששכחת אותי, אני השבויה? אני פה בעזה, שכחת אותי? אז היא תדאג להזכיר לנו, בהרבה תזכורות כואבות, שאין לך לנתק את השמיים ואת הארץ. הארץ ישראל זה המפתח לתקן את כל העולם. תדע לך מאיפה כל פרשת לך לך, מאיפה כל תיקון עולם מתחיל, לך לך אל הארץ אשר הרקע. לעזוב מילימטר את ארץ ישראל במילימטר, זה לעזוב את ההבטחה האלוקית. לעזוב את כל זכות קיומנו, לעזוב את כל ונברכו בך כל משפחות האדמה. תדע לך, זה ביחד. זה כלל, זהו, הקדוש ברוך הוא חתם את זה. אתה רוצה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אתה רוצה לתקן עולם מחוץ שדי? אל תוותר על מילימטר בארץ ישראל. הכל שלנו. בלי זה, זה המפתח והכוח לקיומנו, נותן נשמה לעם עליה. החידוש הגדול של כנסת ישראל, אומר המלבים, בפסוק בתהילים, רם על כל גויים השם על השמיים כבודו. המלבים אומר, זה לא הפסוק שעם ישראל אומר, זה הגויים. הגויים אומרים, רם על כל גויים השם, וואי, השם זה מציאות כל כך עליונה, הוא כל כך גבוה, וואו, איזה רוחני הוא. ומה עם ישראל אומר? מי כהשם אלוקינו? בשמיים ובארץ, המקביעי לשבת. מי כהשם אלוקינו? מה עם ישראל אומר? בשמיים ובארץ, החידוש הגדול שלו. מסביר המלבים שעם ישראל מבין שלפי גודלו הבלתי בעל תכלית, אין הבדל בין השמיים והארץ אצלו, ולא ייתוכן לומר שהוא קרוב אל השמיים יותר מאל הארץ. יש לנו טעות יסודית, תמיד שאנחנו מצביעים, אנחנו מצביעים ככה, נכון? ריבונו של העולם. טוב, רבי ורבא גם הצביעו כלפי מעלה, טוב, יש כנראה איזה מימד מסוים, שהמפגש הראשוני שלנו עם ריבונו של העולם, זה איכשהו מעלינו, הוא משהו עליון, משהו נשגב. נכון, אבל הנשגבות הזאת, היא מופיעה בעולם, מופיעה בארץ. זה אברהם אבינו מחדש. הוא קונה את השדה, ואנחנו נקנה את כל השדות, ואנחנו נמשיך לפעול בעוז ובתעצומות לרשת את ארץ ישראל, ובעזרת השם מתקיים בנו ונברכו בך כל משפחות האדמה. נזכה מתוך כך לתקן את כל המציאות, מתוך אחיזתנו בארצנו ופעולתנו עם אל. ברוכים תהיו, אשריכם ישראל.